ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם, וכרגיל אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת The Sweep, או בטוויטר תחת The Sweep Pod באנגלית. תקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. ועכשיו, הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו מימיני מרסל אודלייזר.
שלום, שלום.
מולי מפיק על סגב מטוס.
אהלן דביר.
משמאלי סתיו נמש.
אהלן.
ואיתנו אורח מיוחד, עמית בילר. נגיד שלום.
אהלן, אהלן.
אנחנו בדיוק סיימנו לראות את המשחק של אינדיאנה נגד קליבלנד, ואנחנו נדבר עליו קצת, ועמית יסכם לנו גם קצת את מה שהוא ראה. בינתיים נגיד לכם שאת הפרק הזה מגיע לכם בחסות הסרת משקפיים בלייזר, עושים באמריקן לייזר, היחידים עם טכנולוגיית אי-בקיי החדשנית והבטוחה ביותר, אמריקן לייזר 1-770-70-60. טוב, איך היה לכם המשחק? אנחנו נגיד רק כמה יצא. מרסלו, כמה זה נגמר? הייתה שם 3-0.8 לסיום?
105-101 לקליבלנד.
לקליבלנד שעולים לסיבוב הבא, שם הם יפגשו את טורונטו רפטורס. מרסלו, מה אתה אומר על המשחק?
המשחק כמשחק היה זוועתי, מחצית ראשונה.
וכשואו היה טוב?
אני מעדיף לראות משחק קבוצתי יותר. מחצית ראשונה זה היה לברון נגד העולם, נגד אינדיאנה, וזה עבד. לברון סיים את המחצית עם 26 מתוך 54, אם אני זוכר, של אינדיאנה. במחצית השנייה קצת התכווצויות, התייבשות, קצת יצא לנוח, ודווקא כשהוא יצא לנוח, קליבלנד עשו את הריצה הגדולה והאחרונה של המשחק שלמעשה הכריע אותו. אבל כמשחק, זה המשחק רע לצפייה. אחוזים לא טובים, רמה נמוכה, משחק מאוד מבולבל. ולברון.
הדבר שמעניין במשחק, זה דבר שלנו המשחק שהיה מותח לאורב רוב חלקי המשחק, ואולי הוא לא היה כדורסל איכותי, לפחות קיבלנו את המתח ולא היה פה בלואות של משחק 7, אז נהננו. הדבר המרכזי פה שלא ראינו שום דבר חדש. קליבלנד ממשיכה להראות את מה שהיא ראתה לאורך כל הסדרה הזאת, שהיא לא קבוצת כדורסל טובה, ולא היה שום משחק שבו הייתה דומיננטית בהרבה מאינדיאנה, והצליחה להשליט את מה שהיא רוצה למגרש, ולהכתיב איזשהו קצב או סגנון או צורה שנוח לנצח. זה כמו שמרסלו אמר, בעיקר לברון ג'יימס השחקן התורן שעושה קצת מעבר שיכול לעזור לו, הפעם זה טריסטן תומפסון, ואם מישהו קיווה שקליבלנד תיתן פה איזושהי הופעה שיגרום למדיה חזק את הביטחון לקראת השלב הבא, זה לא קרה גם במשחק הזה.
ולהפך, היינו לאורך הרבה מהמשחק, שיש התקפות פשוט הולכות על לברון ג'יימס, עושה פוסט-אפ, ואז אם עושים עליו דאבלטים, אז הוא מוציא לשחקן הפנוי, לפעמים זה היה קווין לה, ולפעמים הוא גם קלה, ואם לא עושים עליו שום דבר, אז הוא פשוט לוקח את הכדור לסל, וזה, או שזה הולך 10 התקפות ככה, או 10 התקפות פתאום שום דבר מזה, כי לברון צ'קט אאוט והוא פשוט נותן את הכדור. כשהוא עושה את זה כמובן גם לא שהוא הולך לחסימות או מנסה להשתחרר משום דבר. כן. בילר?
משחק כדורסל מחריד. כן, זה היה קשה לצפייה. אבל בדיוק דיברנו על זה, על הריצה הקטנה הזאת שפחות או יותר לא גמרה, אבל נתנה את האג' הזה לקליבלנד. אז זה היה בלי לברון, אבל שהוא נח על המגרש, כמו שראינו, הם פשוט לא יודעים מה לעשות. הוא שם, אז הם מחפשים אותו.
כן, ברבע השלישי, אחת הריצות.
כן, שהוא לא נמצא על המגרש, אז לפחות, אני אומר שצריך להוציא אותו, כן? אבל לא היה את אופציית לברון, ולפחות הם הצליחו לעשות עם זה משהו, כי זה שהוא היה על המגרש ונח, זה היה קטסטרופה.
אני מסכים בין הדבר אחד של לברון על המגרש, בייחוד שהוא סומך כל כך מעט על השחקנים שמשחקים איתו, אז המשחק הוא נשאב אליו כמו חור שחור, ובעצם גם אם הוא נוגע בכדור, גם אם הוא לא נוגע בכדור, השחקנים שמסביבו נראים משותקים לחלוטין, או שהם לא מסוגלים ליצור כלום, וגם אם מנסים לא יוצא כלום, וכל התקפה שהוא לא מנהל אותה מההתחלה ועד הסוף, היא בדרך כלל התקפה של מינוס, אולי באמת, כמו שעמית אמר, שברגעים שהונח והיה את המיני ריצה הזאת של קליבלנד, לא היה את האופציה לברות בלברון ולראות מה הוא יחליט, ואולי היה פה קצת יותר זומה. קליבלנד זה לא נראה טוב.
לא, ולמזלה של קליבלנד, הולדי פה התעורר רק במחצית השנייה, במחצית השנה הוא היה חלש מאוד, מיילס טרנר, כרגיל, לא היה טוב,
תדיו סיאנג, וגם יצא בשש עבירות.
נכון, תדיו סיאנג היה טוב במחצית הראשונה, בשנייה קצת פחות, שום שחקן באינדיאנה לא התעלה במשחק הזה, ועדיין, נגמר 4 הפרש, נגמר במרחק של 2 פוזיישנים, זה רק מראה כמה קליבלנד חלשה וכמה היא פגיעה להמשך הפלייאוף.
קוליסון היה טוב, הוא נתן, נכון, קוליסון הוא משלים את אולדיפו, נכון. של דיפו הרע, אבל קליבלנד לא הראו יכולות לעצור את הגארדים שזה, של אינדיאנה כשהם חדרו לסל, לא את קוליסון בחצי הראשון ולא את אולדיפו בחצי השני, לא היה לה דומיננטיות בריבאונד ולא היה לה את הדומיננטיות, לא הצליח להשיג סטופים הגנתיים שאתה צריכה לזה. המשחק היה מבולגן, כנראה שהיה פה גם התרגשות, ומשחק שבע, אז גם האחוזים היו נמוכים, אבל זה לא כתוצאה מאיזושהי הגנה משובחת של אחת הקבוצות.
אני אגיד יותר מזה, בויאן בוגדנוביץ' עם אחד משבע משלוש, והיו לו הרבה שלשות פנויות, ואני אומר שלמרות כל הדברים האלה, בסוף ארבע הפרש, ואתה לא יודע אם היית יכול פתאום, היו שם כמה שלשות קריטיות שהיה יכול באותה מידה להיכנס, והיינו רואים פה משחק, אולי היינו מדברים קצת אחרת. הפואנטה הגדולה שאנחנו לוקחים במשחק הזה, נראה לי זה שפשוט קליבלנד ניצחו, אבל הם לא נראים קבוצה. אבל
אם אני קליבלנד, אני מבסוט מהניצחון ושאליתי שעליו, ועדיין, אבל לא אופטימי בשום צורה.
בדיוק. לא. מה שיוביל אותנו לדיון על הסדרה, כן. שנוצרת פה.
כן, אז אפשר כבר מבחינתי לקפוץ קדימה. אני אסכם שלברון לא נראה, המספרים שלו מטורפים לאורך כל הסדרה. הניצחונות של קליבלנד היו כולם ניצחונות של פוזשנים אחרונים, לא עליהם בלאוטים. לברון נראה, אני לא יודע אם זה קבוע או צ'קט אאוט כמו שאתה אמרת, אבל זה מאוד מסתבר לכמו שלברון נראה בעונות האחרונות שלו, שהוא מסיים חוזה ובראש לו כבר בחוץ. אמרנו את זה לאורך כל שלבי הסדרה הזאת, וגם בהכנה שלו לקראת הפלייאוף, אם הוא לא 100% בסדרה, אז אין להם סיכוי קלוש אפילו. נוכח מה שראינו מול אינדיאנה, אני גם לא רואה הרבה סיכוי, גם אם הוא 100% בפנים.
אז יאללה, בוא נעבור למאצ'אפ שנוצר כאן, וזה טורונטו רפטורס, כמובן, נגד קליבלנד. טורונטו נראו קצת יותר טוב, לפחות בשני המשחקים האחרונים בסדרה שלהם נגד וושינגטון, ותחיל בהימורים אולי.
הייתי שומר את ההימורים לסוף דווקא, כי סדרה מאוד מורכבת.
כי בסוף הכל קאמס דאון, כמה אתה מוכן להמר נגד לברון, ואני חושב שאני לא הייתי מוכן לזה בסיבוב הראשון, ואני מוכן לזה עכשיו.
אז אני מראש הימרתי על קליבלנד שתגיע לגמר המזרח, ואומנם טורונטו לא הרשימה בסיבוב הראשון, אבל קליבלנד נראים ממש ממש רע, שחקני המשנה לא נמצאים שם בצורה קונסיסטנטית לאורך כל הסדרה הזאת. אם נתחיל מאימור, 4-2 טורונטו.
זה אימור שלא נתת בהתחלה.
לא, אמרתי, אני הייתי עם טורונטו.
אני חושב שאפשר לעצור את התוכנית, ומרסלו שמעיז להמר נגד לברון, אני חושב שזה
האחרונים. או נגד עצמו.
כן, זה העמודים האחרונים שנשארו ועכשיו הם נופלים. לא, אני מסכים, אני רק לא מסכים עם מרסלו לגבי זה שטורונטו לא היו מרשימים. אנחנו דיברנו לפני זה שוושינגטון היא לא יריבת שמונה קלאסית והיא לא יריבה קלה. עדיין הסדרה נגמרה אחרי חלוקת משחקים, של 2-2 הסדרה נגמרה 4-2, וטורונטו ניצחה תוך כדי זה שהיא מציגה בחלק המשחקים משחקים לא טובים, ועדיין הסדרה בשני המשחקים האחרונים לא הייתה כזאת תחרותית. אז אני טורונטו, אני דווקא חושב שאני מגיע עם ביטחון יחסי למה שהם מסוגלים אולי, במיוחד אור היכולת של קליבלנד שהיא מאוד מאוד ירודה.
אז במהלך העונה, אם נעבור על המאצ'אפים ועל המשחקים שהיו ביניהם במהלך העונה, זה נראה לפני הטרייד הגדול של קליבלנד, טורונטו ניצחה את קליבלנד ב-34 הפרש, אבל בסגל החדש של קליבלנד, קליבלנד עם שתי ניצחונות, שני משחקי בית בקליבלנד, 132-129 ו-112-106, בשני המשחקים לברון היה ענקי, אבל חשוב לציין שהוא קיבל תרומה מקווין לאב, 23-12 ו-18-15 בשני המשחקים הללו, ובשני הניצחונות הללו, בנוסף עוד שלושה שחקנים קלו מעל 12 נקודות. זאת אומרת שבניגוד לסדרה שראינו עכשיו מול אינדיאנה, לברון קיבל עזרה במשחקים הללו מול טורונטו, וזו הסיבה שהם ניצחו. קליבלנד קלה 15 ו-13 שלשות בשתי הניצחונות הללו, ושוב, אם שחקני המשנה בקליבלנד ייתנו את המספרים שהם נתנו במהלך העונה הסדירה, יכול להיות שיש להם סיכוי, זה חייב להיות יותר משחקן אחד, אני לא חושב שאם רק קווין לאב, או רק ג'י-אר, או רק קובר יתעורר, יעזור ללברון. טורונטו קבוצה הרבה יותר טובה מאינדיאנה, קבוצה הרבה יותר מאומנת, עמוקה. שוב, אני הולך נגד עצמי ואני מאמר עליהם.
אז אני רוצה להגיד שאם טורונטו יקבלו את דמר דה רוזן של הסדרה מול וושינגטון, אני לא רואה מה קליבלנד יכולה לעשות. הוא קבר את כל בעיות הפלייאוף שלו, נתן סדרה באמת עילאית, כולל 39, כמעט 39% משלוש, אחוז אסיסטי מאוד גבוה. הוא שלט בסדרה הזאת והיה נהדר וסחב אותו בניצחון. וגם שיחק רק 36 דקות לסדרה של שישה משחקים, זה כמות נמוכה לפלייאוף. אני שוב, אני אומר 4-2 של כבוד לברון, אני ממש מרגיש כאילו טורונטו יכולה לקבור אותם.
דרך אגב, דרוזן בשני המשחקים הללו שניצחו, קלה 21-19. זאת אומרת שקליבלנד, אני לא יודע אם זו הייתה חולשה של דרוזן, או שקליבלנד הצליחה לנטרל אותו, הוא לא היה טוב.
עוד בלעד דיברנו על זה, אם אתה אומר שזה, צריכים לקבל את דרוזן של הסדרה מול וושינגטון, הם צריכים להיות שמחים, אז אני חושב שהם צריכים להיות שמחים, אלא אם כן הם יקבלו את דרוזן של משחק 4 בסדרה נגד וושינגטון, כי שם זה היה 46% יוסטג' או משהו מטורף כזה, ושם הם היו נראים הכי תקועים בקיר, וחוזרים להרגילים הישנים שלהם, וזה לא טורונטו שיכולה לנצח את... כנראה שאולי גם זאת הטורונטו שיכולה לנצח את קליבלנד לאורך שהם נראים, אבל זאת לא הטורונטו שהייתי רוצה לצאת את זה
למלחמה. שהתחיל דברים התחילו לראות רע מבחינת טורונטו והסדרת חווה, ובאמת היה למשחק הזה שהפסידו. דיברנו על זה גם שהם ממש נראים כמו חוזרים שנה אחורה לאותה טורונטו שהולכת עם האיסוליישן שלהם עם דרוזן, אבל זה היה משחק אחד, ולאורך הסדרה הוא ממש טוב. שוב, במיוחד אני מציין את האחוזים שלו מהשלוש, האחוזים מהעונשין, וכמעט 5 אסיסטים למשחק, שבשביל הקבוצה גם זה מאוד משמעותי. בתיאוריה מול קליבלנד הם יצטרכו לאורי, טיפה יותר אגרסיבי מבחינת צבירת נקודות, אבל לאורי שאפשר לבוא לביקורת, עדיין נתן 44% משלוש, 48% משתיים,
ו8 אסיסטים,
אז הם נראו מאוד טוב, והיכול שלהם להשתמש בעומק שלהם גם בפלייאוף לדעתי, הולך להיות מאוד משמעותי.
העומק היא נקודה מאוד חשובה, במיוחד עכשיו שקליבלנד סיימו משחק 7, ומשחק שהוא קרוב יותר לסדרה ביניהם. ראינו את לברון, שוב, סובל מהתכווצויות, ונראה קצת עייף והכל. העומק של טורונטו, עם הספסל הכי טוב בליגה, יכול לתת פה את הטון. שוב, נחזור טיפה למשחקים במהלך העונה. בשתי ההפסדים דווקא, הספסל של טורונטו קלה 60-45 נקודות. אם הוא ייתן את המספרים הללו גם עכשיו בסדרת הפלייאוף, הם יהיו במצב טוב.
זה גם בהפוך על זה שטיירון לו אמר שהוא רוצה לצמצם רוטציה ולשחק עם פחות שחקנים, וגם חוסר האמון שלו, או אולי אפילו מוצדק בכל הקלארקסון, היל, ננס ושוט, נראה שכאילו אלמלא היתרון המובנה, הצ'יט קוד של לברון ג'יימס, לקליבלנד אין מה למכור מבחינת מאצ'אפים, מבחינת העומק והחלוקת עומסים, יהיה להם מאוד קשה, אז טורונטו נראים השנה מוכנים יותר.
אני, כמו מרסלו, בחיים לא הייתי יכול לאמר נגד לברון, ושמתי, למרות שהם נראים זוועה, שמתי תמיד את קליבלנד בגמר, אבל אני מודה שגם אני בדיוק כמוך פשוט לא יכולתי לראות את קליבלנד, זה פשוט קבוצה נוראית שבטעות גם עברו את אינדיאנה, אבל אני לא רואה איך הם עושים את זה מול טורונטו. אני גם מאמר על 4-2.
אני רציתי להגיד ש... אני חושב שאחד המפתחות שדיברנו עליהם לטורונטו לאורך כל הפלייאוף, זה יהיה הספסל שלהם, כי יש להם את הספסל הכי חזק בליגה, וכמה הם ייתנו להם לשחק, או כמה הם יחליטו לצמצם את הרוטציות. כביכול חשבתי שהספסל שלהם די נעלם בסדרה מול וושינגטון, בכללותו, זאת אומרת, כל מיני, סיאקם לא היה ענק, ואננובי לא היה אדיר, וכל מיני שחקנים שדווקא מצפים אותם בסדרה מול קליבלנד שיהיו ממש ממש טובים, ואני מסתכל על המספרים שוב, ואני רואה ש...
OG היה אדיר.
בדיוק, אבל אני הופך את זה. אני חושב שאחד המפתחות פה זה הספסל, ודווקא מהכיוון ההפוך. 41% מהשלוש שקלעו כל טורונטו בסדרה הזאת, הרבה מהם היו ה-66% של פסקל סיאקאם, ו-46% של אוננובי, ואיבאקה מעל 40%, ודילון רייט מעל 40%, ואני פתאום אומר, יש פה אופציה של שלשות כל כך הרבה כיוונים ואפשרויות, ושאפשר לרווח את המשחק מול הגנה כמו קליבלנד, שהיא מאוד חדירה ו... אני חושב שלאורי ודרוזן יכולים לעשות מזה מתאמים, וגם דילון רייט.
הבאת הנתון לגבי השלשות של טורונטו, אני אלך קצת על הנתון של שלשות של קליבלנד. אנחנו זוכרים שבשנים הקודמות קליבלנד הייתה אחת מקבוצות ההתקפה הטובות בליגה, הקיפו את לברון עם המון המון קלעים וקלו טוב. סיבוב הראשון, קליבלנד קלה בערך 10 שלשות למשחק ב-32%, זה גרוע, וזה יכול לפגוע בהם עוד יותר בסדרה מול טורונטו, כשאנחנו זוכרים שאת הצבע של טורונטו סותמים ולנציונס ואיבאקה בפרטל ופסקל סיאקאם. אם קליבלנד לא יבקלו מרחוק, טורונטו יצופפו את הצבע, יקשו את החדירות על לברון ועל החברים שלו, ככה שאני דיברת על השלשות, אני רואה את השלשות כאיזשהו מפתח הפוך מצידה של קליבלנד. קליבלנד תהיה חייבת לקלוע טוב משלוש כדי שיהיה לסיכוי בסדרה.
רוצים לעבור לסדרה הבאה? אני רוצה לעבור לסדרה הבאה.
רגע, רק דבר אחרון לגבי זה.
כמובן.
עוד יתרון אחרון של קליבלנד, יתרון תיאורטי.
לברון ג'יימס.
לא, זה כן, אבל המחסום הפסיכולוגי שיש לוושינגטון, שיש לטורונטו מול לברון, לאורך השנים תמיד לברון נדיח אותם, תמיד עשה את זה בצורה מאוד מאוד משכנעת. מעניין אם זה יושב להם בראש איפה
שהוא. אני חושב שזה... אם היה את המחסום הפסיכולוגי, הוא היה יכול לפעול גם כבר נגד וושינגטון, קבוצה שהפסידה ל-4-0 לפני שנתיים.
כן, אבל זה לברון.
בסדר.
אתה יודע, יגידו מה יקרה.
זה דיון להכל.
מה יקרה אם הם יביאו, הוא יבוא עכשיו לשים 45-15 גיים 1-20 הפרש. אתה יודע, עדיין יתרון הביתיות של טורונטו, קליבלנד.
והקהל שם בטירוף.
והם מוכנים, והם רוצים פלייאוף, והם מרגישים שזה העונה שלהם.
אתה צודק בהכל?
הכל חוץ מ... אני רואה גם את המצב של לברון נותן את הסדרת על הזאת, וזה עדיין לא מספיק.
אני אומר, כאילו, לברון עדיין, מבחינתי, יכול להתעלות על כל נתון סטטיסטי שניתן פה, והשליטה שלו והכל, ועדיין אני הולך עם טורונטו.
אני מסכים. הוא יהיה גם חייב לעשות את זה.
ועדיין אני הולך עם טורונטו.
גם אני.
גם אני.
גם אני.
וגם בילה.
הסכמה.
נעבור לסדרה הבאה, פילדלפיה פוגשת את בוסטון, אנחנו עדיין במזרח, פילדלפיה אחרי 4-1 על מיאמי, בוסטון הלכו עם מילווקי עד לגיים 7, סדרה שלא הרבה בפאנל צפו אותה. מרסלו מרים ידיים, הוא חושב שזה טלוויזיה. קדימה, אני לא אתחיל מהאימורים, כי אני חושב שאני יודע מה האימורים, אבל בואו נשמע קצת על הסדרה הזאת. מרסלו, אתה אוהב לפתוח סדרות.
את בוסטון עשו מול מילווקי בדיוק מה שחשבתי שהם יעשו. מילווקי קבוצה הרבה יותר התקפית, הרבה יותר מוכשרת. בסופו של דבר מה שניצח זה ההגנה של בוסטון. אבל פילדלפיה, קבוצה הרבה יותר מוכשרת ממילווקי, כשבכל רגע, לא בכל רגע נתון, אבל שני השחקנים הכי טובים בסדרה הזאת, לפחות שני השחקנים הכי טובים בסדרה הזאת, ולדעתי by far נמצאים בפילדלפיה, אם זה אמביד ואם זה סימונס, ובניגוד למילווקי, פילדלפיה היא קבוצה מאומנת. אני חושב שברד בראון יוכל להביא לידי ביטוי את היתרונות, הן ההתקפים והן ההגנתיים הללו של אמביד ושל סימונס על בוסטון. בוסטון מגיעה עייפה, מגיעה פצועה, אנחנו לא יודעים מה המצב של ג'יילן בראון, אם הוא ישחק ולא ישחק, ואם יחזור במשחק אחד ולא יחזור במשחק אחד. פילדלפיה קבוצה עמוקה יותר, רעננה יותר, צעירה יותר, והיא טובה יותר בשורה התחתונה.
אני חושב שאחד המפתחות בשביל הסדרני, אם אתה רוצה להתייחס למשהו שמרסלו אמר?
לא, אני דווקא רציתי להתייחס כאילו מאיפה בוסטון הביאו את זה, אבל קדימה, תזרום איתנו.
אני חושב שאנחנו נוראים כל הזמן על בוסטון כקבוצה הגנתית, ובאמת, וכל הכבוד, וברד סטיבנס, כל מה שהוא עושה שם, אני חושב שפילדלפיה זה פשוט too much, והמקום שבו בוסטון תהיה פגיעה, זה, אני חושב שפה הם יפלו נורא בהיעדר הסטאר פאוור שלהם. כשה-worst comes to worst, וזה יקרה, בסוף יש גבול כמה לאן ג'יילן בראון יכול לקחת אותך, ולאן ג'ייסון טייטום יכול לקחת אותך, אני חושב שההגנה של פילדלפיה הרבה יותר רוחה מההגנה של מילווקי, קבוצה הרבה יותר מאומנת כדי להתמודד עם האיומים האלה. תראו, אין אף אחד, אם אתה מסתכל נגיד על נתונים כמו יוסאג' בבוסטון בסדרה הראשונה, אין אף שחקן שגם לוקח על עצמו אחר ביוסאג' זה, אני מוציא את גרג מונרו מהמשוואה, סליחה, אבל לא משחק מספיק דקות, אבל 25 של מרקוס מוריס או 23, כאילו אני אומר, בסוף פלייאוף יש איזה רגע שאתה נותן לכוכבים שלך לקחת אותך קדימה, זה בעיקר נכון בפלייאוף, ואני מרגיש שיש פה תקרה עם הכוכבים הקיימים של בוסטון.
פילדלפיה נצחו את הסדרה הזאת, אבל אם אני מסתכל ואני גם לומד ממה שראיתי בסדרה הקודמת, בוסטון יכולה בסיטואציה מסוימת כן להפתיע את פילדלפיה, פשוט בגלל שאם ניקח וזה מצחיק עם... הוציאו המון מהכישרון שלהם כדי לנצח מילווקי שאולי עדיפה עליהם מבחינת כישרון, אבל ג'ייסון טייטום לא עם סדרה טובה, אמנם 15 נקודות אחוזים נמוכים, גם מהשדה וגם מהשלוש, אז הוא יכול לתת לך איזשהו באמפ נוסף ברמה שלו, ומרקוס סמארט שיהיה חלק מהסדרה הזאת, והוא אמנם שחקן התקפה מאוד מוגבל, אבל הוא עדיין יודע לייצר פוזיישנים חיוביים, והוא גם שחקן, עוד שחקן התקפה,
יכול להקשות על סימונס,
ועוד נשק, והגנתית אנחנו יודעים שהם יצליחו למצוא את התחבולות כדי לעשות את ההגנה הטובה שלהם, גם למרות שהנחיתות שלהם כמעט בכל עמדה על המגרש, אל הורפורד הוא מאצ'אפ סיוט לכל אחד, כולל אמביד, אז בוסטון יכולה, אם היא תיתן עוד סדרה בוסטונית שמוציאים כל טיפת יכולת מהשחקנים שלהם, וג'ייסון טייטון ייתן עוד קצת, ואולי מונרו ייתן קצת בשר על אמביד ויעזור להוריד קצת דקות מהורפורד, זה יכול לקרות, הם מספיק טובים, והשחקנים שקיימים שם הם עדיין שחקנים טובים, למרות שהם אולי צעירים או חסרי ניסיון או טרי רוז'יר שלא ידענו מי הם לפני זה. אני לא חושב שזה יקרה, אבל זה לדעתי יכול להיות יותר צמוד ממה שאנחנו מדברים פה.
זרקת אל הורפורד, מאזן העונתי הוא 3-1 לבוסטון, כשאת שלושת המשחקים הראשונים בוסטון ניצחה את המשחק האחרון פילדלפיה. אמביד שיחק רק בשניים משלושת ההפסדים הללו, והורפורד הצליח להחזיק אותו על 11 נקודות ב-4 מ-16. ועל 15 נקודות ב-6 מ-17. זאת אומרת, הופורד שחקן הגנה מצוין, אפשר לזרוג עליו גם את ביינס, ומשחק ההגנה הקבוצתי. בן סימונס בשלושת ההפסדים הללו, 12.5, 6.5 ריבון ו-4.7 אסיסטים למשחק. זאת אומרת שבוסטון, חוץ מזה שמנו ממנו את הכלייה, מנו ממנו את היכולת לנהל את המשחק, מנו ממנו את היכולת לרוץ.
מנו ג'ינובילי.
מנו ג'ינובילי. וזה מפתח. זאת אומרת, יכולת ניהול המשחק של סימונס והיכולת שלו להוריד ריבון ולהריץ על כל המגרש ולפתח קצב משחק מהיר, זה מפתח מאוד מאוד גדול. סתיו ציין את זה שמרקוס סמארט חוזר, מרקוס סמארט יכול למרר לסימונס את החיים, גם ג'יילן בראון, גם ג'ייסון טייטום, יש להם המון המון שחקנים ארוכים, צעירים ואתלטים שניתן להדביק לסימונס ולנסות להעט אותו.
אני חושב שאחד הדברים שלא אמרתי על פילדלפיה בתוכנית הקודמת שרציתי להגיד ואני רוצה להגיד את זה עכשיו, זה באמת כל הכבוד על הרכישות האחרונות של מרקו בלינלי ורסן אילסובה, זה בדיוק סוג של הניסיון שצריך להצמיד לקבוצה הצעירה הזאת, כדי לקחת אותם את הסטפ פורוורד הזה כבר השנה. אני מת לראות כמר מזרח של טורונטו נגד פילדלפיה.
אני חושב שבוסטון יעלו.
אופה. על מה אתה מבסס את זה?
איזה טוב זה להוסיף חבר לפאנל שהוא סותר אותנו.
אני חייב להגיד שאני אמרתי על פילי, אני פשוט חושב שאם יש מאץ'אפ שיכול לעבוד נגד פילדלפיה, זה בוסטון. אורפורד זה בדיוק, זה מאץ'אפ, יכולים לעצור שם את אמביד, יכולים להעט שם את סימונס. אני אומר זה לשבע, שבעה משחקים.
אנחנו צריכים לזכור שהאמביד חזר מהפציעה.
הוא לא חזר מדהים.
לא, זהו, הגנתית הוא חזר מעולה, התקפית הוא לא חזר טוב, המשחקה מפריעה לו עם הכלייה.
פילדלפיה לא התקשו מול מיאמי, זו הייתה סדרה, כאילו היו משחקים קצת צמודים, מיאמי סחבו את רוב החצאים הראשונים, איפשהו במהלך הרבע השלישי הגיעה תמיד הנפילה שלהם, הפער כישרון שם בסדרה מאוד גדול, אבל מיאמי היא קבוצה מאומנת שיודעת מה היא רוצה לעשות, ולפרקים מסוימים ובנקודות מסוימים הם הצליחו למנוע מפילדלפיה לשחק את הכדורסל שהם רוצים, אני אומר את זה כמשהו שבוסטון צריכה לבסוט, ובנוצד שני זה גם יכול לבוא כאילו, השיפור זה, סאריץ' לא היה טוב בסדרה מול מיאמי, והם היו צריכים המון המון לקבל מאליסובה ובלינלי, שעם כל הכבוד לאליסובה ובלינלי, שאני מסכים דביר שמחתמות וציון, גם דיברנו על זה במספר הזדמנויות, בלינלי לא, אני לא צופה שהוא ייתן עוד סדרה כזאת, בסופו של דבר הם קיבלו המון מהרול פליירס שלהם, ורול פליירס אנחנו יודעים מה הגורל שלהם בפלי אוף, בוסטון עדיין יש את יתרון ביתיות, גם זה יהיה לזה משמעות מאוד גדולה, במיוחד מול קבוצה צעירה, וקבוצה שיש לה הרבה שחקנים, כאילו פרט לשתי סטארים שלה, אבל המון המון שחקנים שהם, עוד פעם, מסוג אלה שהם עושים את ה-ups and downs במשחק למשחק, אני לא רואה את פילדלפיה מפסידים, ואני מדביר שפילדלפיה, טורונטו, פוטנציאלי זה בונבון של סדרה, אבל אני רכשתי המון כבוד למה שראיתי מול מילווקי, ואני חושב שיש פה...
יש פה סדרה שהיא...
יש פה סדרה שגם אם לא תהיה שבעה משחקים, אני חושב שלא יהיו פה בלעות.
לא יהיו בלעות, אם אני מסכים.
ויהיו משחקים צמודים, ואנחנו צפויים לכדורסל גם טוב ומהנה.
עוד שתי נקודות מבחינתי, מבחינת קצב משחק. פילדלפיה שיחקו בקצב הכי גבוה בפלי אוף, בוסטון שיחקו בקצב השני הכי נמוך בפלי אוף. כתוצאה מזה... פילדלפיה קלה 114.2 נקודות למשחק, הכי גבוה בפלי אוף. עניין של טקטיקה, עניין של קצב. אם בוסטון תוכל להכריח איזשהו קצב משחק איטי יותר, היא תהיה במשחק. אם פילדלפיה תרוץ, סביר להניח שהיא תנצח את המשחקים הללו. דבר שני, פילדלפיה קבוצת ריבונד ההתקפה הכי טובה בליגה, הכי טובה בפלי אוף האחרון. כשבוסטון היא קבוצת ההגנה, ריבונד ההגנה הכי טובה. שוב, מי שיצליח לשלוט על הקרשים בצד של בוסטון, יזכה ליתרון, ופה אני מתחבר לנקודה שאמרתם מקודם על אליסובה, שהוא שילוב נהדר לצד אמביד, ויש שם את אמיר ג'ונסון, ויש שם את שריץ', המון המון גבוהים, וקובינגטון, המון המון גבוהים אתלטים, שקופצים לכל ריבונד התקפה, ותהיה עבודה קשה לאל הורפורד ולשאר הגבוהים, ולשאר השחקנים של בוסטון, לנסות למנוע את זה מפילדלפיה.
גם קובינגטון היה מאוד חלש מול מיאמי. ואנחנו רואים את זה, זה אותם שחקנים הרול פליירס שלא יציבים, וזה היה נקודת תורפה, שאולי בוסטון, שהקבוצה, לא יודע אם הכי מומנת, אבל הכי רגילה להוציא מעצמת האקסטרה, יכולה לנצל.
יש את התחושה, אני חושב שכאילו לא ראינו עדיין את פילדלפיה באתגר אמיתי, אנחנו ראינו אותם מדלגים, משייטים את סוף העונה עם הסקדג'ואל הכי קל בערך ב-NBA, ואז נמצאים באחד הסדרות מול קבוצה שכנראה שהסכמנו היא אחת החלשות בפלי אוף,
זה נקודה מצוינת מה שאמרת עכשיו. יש לזה משמעות מאוד גדולה שאתה רגיל כל כך הרבה זמן לשחק כדורסל בינוני, או לא לשחק בהילוך הכי גבוה שלך, וגם אתה כן, אז המשחק נגמר מהר ואז אתה עובר לשלב אחר, אתה מאבד מהחדות שלך משהו, או הביטחון שלך קופץ לרמה שהוא אולי לא אמור להיות בה. בדיוק, זה נקודה מצוינת מה שאתה כאילו באמת כל הכבוד.
תודה רבה לך. נעבור לסדרה הבאה.
רגע, הימורים.
אה, פילי.
ב?
שש.
אני פילי בחמש. לצערי.
עמית בילרסקי.
שבע.
אמרת כבר בוסטון.
כן, אני בוסטון. בוסטון.
אני רוצה להגיד, כאילו, ההרגשה שלי פילי ב... שש, ואני אגיד בשבע.
כן, אתה מבלבל את מה שאני כבר בלבלתי.
כן.
בלבלי אותו.
כי באי לתת לבוסטון.
מרקו בלבלנלי.
יאללה, אפרופו בוסטון, יוסטון. סתם אין איזה שום קשר, פשוט אני במקרה גם מולי כרגע, המשחק שמשחק כרגע בדיוק של רוקטס נגד הג'אז, בו יוסטון כבר די ברבע השני וקוברים את יוטה 53-35. בואו רק נזכור איך הם הגיעו לכאן. יוסטון ניצחה את מנסות ה-4-1 בסדרה, יוטה ניצחה 4-2 את אוקלאומה, ו... תהיה לנו פה סדרה?
אני אתחיל בזה שכל הכבוד ליוטה, והיא נפלה לקבוצה שהכי נוח לה לקבל, נוכח היתרונות שלה, שזה הגנה חזקה ומשחק קבוצתי. אז אם נראו מאוד מאוד טוב.
יוסטון?
לא, לא.
אוקלאומה.
יוסטון, סליחה. יוטה מול אוקלאומה הייתה יריבה מאוד מאוד נוחה לה.
הבנתי.
היתרונות הגדולים של יוטה באו לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד ברורה מול אוקלאומה, ולא יהיה לה את האופציה להביא את זה לידי ביטוי. מעבר לזה, יוסטון בכל קונסטלציה יותר טובה, אבל גם יכולה מאוד לנטרל את יוטה. לדוגמה, אם ישחקו דקות עם ריין אנדרסון כסנטר ויגרמו לגובר לרדוף אחרי קלעים ולהוציא אותו מהאמצע, אז בעצם אתה מבטל חלק גדול מהיתרון ההגנתי שיש ליוטה, או היכולת של יוטה לעצר את הצעדים של יוסטון. מעבר לזה שגם יוסטון היא קבוצת הגנה טובה, ולא יהיה פתרונות, אין פתרונות לג'יימס הרדן וקריס פול כמו שאפשר למצוא לראסל ווסטברוק ופול ג'ורג'. יוטה הכישרון שלה הוביל אותה אולי למקסימום שיכולה להגיע, לקחת סדרה ציבוב ראשון. יוסטון בטעמי, ואני אומר את זה הרבה מאוד זמן, היא הקבוצה הטובה בליגה, היא גם מי שאני אמרתי לקחת אליפות, והיא לא טיפול מול יוטה. אנחנו רואים כרגע, זה אמנם עוד מעט מחצית וזה 20 הפרש, זה משחק ראשון, גם יוטה יפים, אבל אני צופה שזה ככה יהיו רוב המשחקים בסדרה.
אחרי משחק אחד בין אוקלאומה ליוטה, יוטה עשו איזושהי אדפטציה בהגנה שלהם, והחליטו שפול ג'ורג' לא ינצח אותם, מי שינצח אותם זה ראסל ווסטברוק, וראסל ווסטברוק לא ינצח אותם עם חדירות לסל. הוא ינצח אותם עם קליות מחצי מרחק ועם קליות משלוש, אצל ווסטברוק וגם אצל שאר שחקני אוקלאומה, זו לא הנקודה החזקה.
ווסטברוק לא ינצח אותם.
לא, אז באחד המשחקים ווסטברוק כן ניצח אותם, ווואלה, דפק שם 40 ומשהו נקודות עם 8 שלשות או 7 שלשות, אם אני לא זוכר.
והם החליטו שזה לא יעבוד להם על סדרה.
בדיוק, לאורך זמן זה לא יכול לעבוד. יוסטון זה המקרה הפוך, יוסטון ישמחו לעמוד על קשת השלוש סדרה שלמה, לידות שלושות זה מה שהם עשו כל העונה, זה מה שהם עשו כל העונה בצורה הטובה ביותר. כמו שסתיו אמר, הם יכולים לנטרל, הוא זרק פה חמישייה עם ריין אנדרסון כגבוה, הם יכולים ללכת אפילו אקסטרה סמול בול, להתחיל להריץ את רודי גובר מסביב לחסימות בחוץ, לפתוח את הצבע לחסימות של ראסל ווסטברוק. הם בנויים, ההתקפה של יוסטון, של הרדן, סליחה, ההתקפה של יוסטון בנויה בדיוק כאיזשהו קריפטונייט להגנה של יוטה. זאת אומרת, יש להם את הכלים לנטרל את ההגנה הזאת. במהלך העונה ראינו את זה. משחק מספר אחד ביניהם, ניצחון ב-27 הפרש ליוסטון, שבמחצית היה כבר 20 הפרש. משחק 2 נגמר בסוף הרבע השלישי, הוא היה גמור. משחק 3, רבע האחרון של 41-15. זאת אומרת, אומרים באנגלית, they got the number. זאת אומרת, הם יודעים איך לשחק מולם. בשלושת הניצחונות הראשונים הם קלו 19 שלשות למשחק. אני לא יודע כמה שלשות הם עומדים היום.
אבל אני חושב שהם ב-60%.
אז על איזה כמות?
7.
גובר שיחק אז?
גובר שיחק, כן. בשלושה מתוך ארבעת ההפסדים הוא שיחק. והפציעה של רוביו, משמעותית.
אה, ילדים, 60% זה משלוש זה יוסטון.
בסדר.
אה,
זה מה שאמרתי.
בסדר.
אין ליוטה איזשהו כלי נגד השלושות הללו, כי ההגנה שלהם מבוססת על זה שהקבוצות יקלו מרחוק. הם מעדיפים לסגור את הצבע ולתת לזרוק מרחוק. פציעה של רוביו משמעותית, זה עוד איזשהו כלי שהם יכולים לזרוק על קריס פול, שמבחינה אתלטית לפחות לא עולה הרבה על ריקי רוביו, וליוסטון יש מספיק בולדוגים, כל האמבמות והריזות והפיג'י טאקרים לזרוק על מיטשל. אני סימנתי את מיטשל כאיזשהו קי פקטור בסדרה הראשונה מול אוקלאומה, ווואלה, הוא היה ענקי והיה לו פחות טוב מראסל ווסטברוק, אבל מול הבולדוגים של יוסטון יהיה לה הרבה הרבה יותר קשה, ואם מיטשל לא ייתן סדרה לפחות טובה כמו הסדרה הראשונה מול אוקלאומה, ליוטה אין סיכוי.
כן, אני חושב שגם יש, גם קריס פול הוא שומר טוב מאוד, למרות שהוא כרגע נופל בפיזית ובמהירות ובזריזות מדונובן מיטשל, אבל הוא יש לו מספיק ניסיון והוא שומר מצוין.
זה גם סדרת 1 נגד 4 או 1 נגד 5 במקרה הזה, שהקבוצה שהיא מקום 5 כמעט אף פעם לא מנצח את הסדרה הזאת. יוסטון היא פייבוריטית אדירה, היא קבוצה הרבה יותר טובה, היא הקבוצה טוב בליגה, יוטה היא קבוצה נחמדה, אבל אולי קצת גרם לנו כאילו להתלהב אובר על המידה בגלל יריבה מאוד מאוד נוחה.
אני חושב שזה גרם לנו את לב בגלל שהייתה שם יריבה שאנחנו אוהבים לסנוע.
כן, גם נכון, וגם
את האנטי-גיבור
המושלם של ראסל ווסטברוק בכדורסל לא יעיל ואני נגד כולם, וזה בדיוק.
ולהפך, והנרטיב של הצעיר הזה, הילד שהוא מתרגש את כולם, וקבוצה שמשחקת את קבוצתי, וטוב.
אבל זה עדיין יוטה, וזה עדיין קבוצה בינונית מאוד, שמסתכלים ומרחיבים את זה, ולכן
ששמים אותה ליד יוסטון.
כן, לא קבוצה בינוני.
עושים אותה כאילו, אתה יודע, איפה מקום הטבעי שלי, קבוצת אמצע מהטובות, כאילו, לא גם מול גולדן סטייט,
קבוצה מהטובות.
מה גם שיוטה לא קבוצה כזאת עמוקה, ועכשיו עם הפציעה של ריקי רוביו בכלל, ואנחנו צריכים לזכור שבין המשחק השביעי מול אוקלאומה למשחק הראשון שמשחק עכשיו מול יוסטון, עברו בערך 36 שעות, זאת אומרת, בנוסף לזה שסדרה של שבעה משחקים והרכז הפותח נפצע, לא היה להם זמן לנוח בין הסדרות. וגם, לא רק לנוח, לא היה להם זמן לבצע אדפטציות ואימונים ווידאו וכל הדברים הללו, שזה יתרון גדול מאוד ליוסטון, בנוסף לכל היתרונות האחרים.
זה בטוח שקווין סניידר לא היה שם לילות האחרונים.
הסיבה שאני נותן להם ניצחון אחד בסדרה הזאת זה קווין סניידר, לא יותר מזה.
לסיים באימורים, סבב אימורים זריז, מרסלו.
4-1.
4-1.
פילר ב-4-1.
גם אני.
אז אני הולך לסוויפ.
יאללה,
מאמין בדסוויפ, מאמין במה שאנחנו עושים פה. נעבור לגולדן סטייט נגד ניו אורלינס. משחק אחד כבר היה בסדרה, ניו אורלינס כמובן ניצחה 4-0 בסוויפ את פורטלנד, וגולדן סטייט את סן אנטוניו 4-1. המשחק הראשון של הסדרה, זה היה נראה מאוד חד צדדי לגולדן סטייט, סטף קרי אמור לחזור כבר במשחק הבא. בואו נדבר על המשך הסדרה.
אני אתחיל לזה שאני אגיד שחשבתי שיכולה להיות פה סדרה. המשחק הראשון נהיה מאוד מאוד חד צדדי, גם סטיב קר בא עם משהו מהבית כדי להפתיע עם חמישייה שניק יאנג ואיגי עם דריימונד גרין סנטר. דריימונד גרין הוא המשחק אולי הכי טוב שלו העונה, אבל אני עדיין מאמין שניו אורלינס מסוגלת יותר, שדייביס לא ייתן עוד משחק כזה, הוא לא ירשה לעצמו והוא עד כדי כך טוב כדי לתת עוד משחק שיכול להיות דומיננטים עליו ולנטרל אותו להיות לא מספיק יעיל בהתקפה. גולדן סטייט קבוצה טובה יותר, אם סטף קרי היא קבוצה היסטורית, אז היא תעבור, אבל אני חושב שיהיה פה כמה משחקים צמודים.
אני הייתי כמוך, ואני חייב לומר שאם תשמעו את התוכנית ההיא, אתם תשימו לב, אני אמרתי שיש פה סדרה, בטיפשותי אפילו אמרתי על ניצחון לניו אורלינס, זה פשוט, אבל לא נדבר על זה, כי רציתי לתפוס פה את המפתיעה. זה משהו בהגנה של ניו אורלינס שפשוט ראיתי שהוא קצת חסר אונים. השמירה של ג'רו הולידיי על קווין דורנט, הרבה מהפוזיישנים, היה נראה כאילו זה ניסיון שהוא כאילו נועד לכישלון. ולדייביס יש בעיה, תמיד יש מישהו אחד יותר ממנו. זאת אומרת, אם דרמון נותן עכשיו אפשרות לפתוח מבחוץ, אז יש את דורנט שנכנס פנימה, ואם יש את זה, אין לו מספיק ידיים.
הם פשוט.
הוא רק אחד.
הם פשוט טובים מדי. גולדן סטייט הם פשוט קבוצה מדהימה.
מה, הם נתנו לנו להאמין מול סן אנטוניו?
לגמרי.
שכאילו יש פה גולדן סטייט פגיעה וחלשה, ואולי באמת הכי פגיעה שראינו בשנים האחרונות, היא פשוט עדיין
ברמה. אני חושב שהם נתנו את זה אולי להרגיש, אני נפלתי מודה, נפלתי בפח בעונה הסדירה, כי אני הייתי תמיד עם מרסלו בקואליציה נגד סתיו, שהוא לקח את יוסטון כפייבוריטית, כאלופה, וזה היה נראה לי כמו בדיחה, ואז...
סתיו ודביר, אתה מתכוון?
ודביר, נכון, ודביר, נכון.
גם אני בטים יוסטון.
נכון, אז אני שיניתי את... יוסטון פשוט הרשימו אותי בטירוף, וגולדן סטייט, משהו שם הטעה אותי. אני חוזר חזרה לצד של מרסלו.
אתה הולך חזרה לבנדווגן.
אני נפלתי שם, נפלתי, הם הצליחו להטעות אותי גולדן סטייט, הם פשוט too good.
תראו, גולדן סטייט היא קבוצה יותר טובה, אני רק אומר, כאילו, לא, אם ניקח את המשחק ההוא שהיה נראה כל כך רע מחיית ניו אורלינס, דריימונד גרין ואנדרי גודלה שיחקו הרבה מעל הרמה הרגילה שלהם, אז יכול להיות שיהיה פה איזשהו רגרשן. אם קרי חוזר אחרי פציעת MCL, לא בכושר 100%, ועדיין אפשר לסחוב עוד 2-3 משחקים לפני שהוא בכושר טוב, וג'רו, דייביס, רונדו ו... מירוטיץ' ייתנו משחק יותר קרוב לסדר מול פורטלנד, אז לכן אני מאמין שניו אורלינס סוגלת לקחת עוד אולי משני משחקים בסדרה הזאת. מראש לא חשבתי שיכול להיות פה הפתעה, אבל אני עדיין חושב שיכול להיות
קצת יותר מעניין. המפתח לניצחון של ניו אורלינס על פורטלנד היה זה שהם ניטרלו את לילארד. ניטרלו את לילארד, ואף אחד משחקני המשנה האחרים בפורטלנד לא התעלה, לא מקולום, לא נורקיץ', לא כל הפורדים. מול גולדן סטייט זה לא יכול לקרות. א', כי לא ג'רו הולידיי...
לילארד לא משחק בגולדן סטייט.
לא, אבל לא ג'רו הולידיי ולא רונדו יכולים לנטרל לא את קליי תומסון ולא את סטף כשהוא יחזור, וגם אם במקרה הם כן הצליחו לעשות את זה, קווין דורנט נמצא שם, אף אחד לא יכול לשמור. אין לאוקלאומה שום מצ'אפ על קווין דורנט. דורנט אמור להיות בלתי יציר בסדרה הזאת. אם דייביס ישמור עליו, הוא ייקח אותו החוצה, הוא הרבה יותר זריז ממנו, הרבה יותר מהר ממנו. אם שחקן נמוך יותר ישמור עליו, הוא יעשה עליו פוסט-אפים וירוק אותו בפוסט. מירוטיץ' לא יכול לשמור עליו, הוא לא מספיק אתלט, הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק מתוחכם. ככה שדורנט מהווה איזשהו מיסמאץ' מטורף. כשבצד השני, על דייביס, אני לא חושב שאפשר לצור את אנטוני דייביס, אבל לגולדן סטייט יש המון המון גופות לזרוק עליו. קוון לוני במשחק הראשון עשה עליו עבודה נהדרת, שג'וול מגי, שג'ורדן בל, דריימון גרין, זה שומר אולי הכי טוב בליגה.
אני ציפיתי לראות הרבה יותר ג'וול מגי בסדרה הזאת, שחק רק 6 דקות במשחק הראשון.
נכון, אוקיי.
אבל באמת לא...
ולא היה צורך, והם הצליחו יחסית לעצור את דייביס. לגולדן סטייט פשוט יש יותר מדי כלים, הן התקפיים, הן הגנתיים. הגארדים שלהם, קליי תומסון, הוא גארד בגובה, הוא 6'7", 6'8". הוא לא בממדים של הגארדים של פורטלנד, של ג'רו ולרונדו, היה מאוד קל לנטרל.
זה שומר.
כן, כן, התקפית והגנתית, ברור. ושוב, מה שראינו במשחק הראשון היה בלי סטף. מפריד לחשוב מה יהיה, טיפ-טיפה.
אני חוזר לזה, אבל מרסלו, שנייה. אנחנו חוזרים בסוף, זה הכל מתחיל ונגמר בדורות בסדרה הזאת, כי הסיבה שלא מצליחים לעצור את קליי תומפסון, זה כי הבן אדם שאמור לשמור עליו, זה ג'רו הולידיי, והוא כרגע הולך לשמור על דורנט, כי יש בעיית מאץ'. בסוף זה הכל comes down לאותו דבר.
לגמרי, אז כמו שאמרתי הרבה פעמים במהלך העונה, זה pick your poison, אתה תזרוק את ג'רו על קליי דורנט,
כן, אבל זה לא משוואה כזאת שעובדת כאילו בצורה כל כך פשוטה כמו שאתה אומר.
לדעתי זה לגמרי.
יכול להיות שיעשו את ה-adjustment ויחליטו, אנחנו נאכל את מה שדורנט יבשל לנו, אבל בוא נדאג שזה לא יגיע מאחרים. ואז, אני מסכים, זה לא משנה, איך אתה לא הופך את זה, גודל זה קבוצה יותר טובה, אני לא מאמין שיכול להיות משחקים שהמאצ'אפים, ההגנה של ניורליסט עשה עוד יותר טובה מול השחקנים שלא קוראים להם קווין דורנט, ואז במשחק של דייביס מתעלה, יכול לקרות. אני מאוד פסימי מבחינת גולדן סטייט לראות סטף ברמה של סטף, אני גם לא חושב שיתנו לו את ה-35 דקות בסדרה הזאת.
וגם לא צריכים.
הם כנראה גם לא יצטרכו, עדיף נכון. לקחת את הסדרה הזאת ב-6 ולשמור על סטף לקראת יוסטון, מאשר להגיד בוא ניתן לו 35 דקות ונגמור את זה מהר, אבל... עדיין, איך שאתה חותך את זה, הם פחות טובים.
בעונה הסדירה, 4 משחקים ביניהם, גולדן סטייט קלה 128, 110, 125 ו-120. זאת אומרת שלניו אורלינס אין כלים הגנתיים לשמור עליהם.
כמה זה מכולם, כמה מתוכם היה עם בוגי?
2-2, אם אני זוכר טוב.
כי זה לא אותה קבוצה.
נכון, זה לא אותה קבוצה, אבל עדיין.
כן, לא היה שום הבדלים טוב.
אין כלים.
זה 2-2 זה.
זה דבר אחרון, 22 מתוך 22 פרשנים של ESPN נתנו לפורטלנד את הסדרה מול ניו אורלינס וטעו. ואני צדקתי בסדרה הזאת, אני חושב שאותם 22 פרשנים ייתנו את הסדרה הזאת לגולדן סטייט, והפעם הם לא ייתנו.
22 פרשנים נתנו ל...
22 ועוד כמה...
22 גם נתנו ליוסטון.
והם לא ייתנו הפעם.
לא, הם לא ייתנו.
כמה מסביב לשולחן? אנחנו 4. 26 נותנים לגולדן סטייט, יחד עם 4-1.
כן.
4-1.
אז אני נוטה בין 4-1 ל-4-2, אני אלך על 4-1 גם.
ואני הולך לסוויפ.
רק כדי להיות שונה אני אגיד 4-2.
טוב, אני הולך על 4-1, מה שמכונה The Gentleman Sweep.
The Gentleman Sweep.
עוד משהו לקראת השבוע הבא לנו לטובה? או שאנחנו מסכמים בזה את התוכנית?
אנחנו מסכמים. סך הכל נסתכל על הסיבוב הראשון ונסתכל על הרמה של זה, הסיבוב הראשון טוב, עם הרבה סדרות צמודות ושתי סדרות שהגיעו לשבעה משחקים. אנחנו לא צופים למשהו כזה שיחזור בסיבוב השני. אם אנחנו מנסים להסתכל על זה, אז אנחנו בעצם צופים סדרה אחת שיכולה להיות צמודה, וגם זה רק בגלל לברון ג'יימס.
לטורונטו.
לא, הסדרה שלי זה בוסטון פיליאנים.
נכון, נכון. גם אני אמרתי שבע, זה מצחיק אני.
כן, אתה מצחיק.
כן, אני מצחיק.
אתם לא מצחיקים.
פול מחר בזה.
אז טובייס הריס לך.
טובייס הריס לך דביר.
מרסלו, טובייס הריס גם לך סגב.
טובייס הריס דביר.
אנחנו נתקפל עליך מכאן. סתיו, תודה רבה לך.
טובייס הריס לעמית בילר.
טובייס הריס גם לך.
ובואו נסתבקר את התוכנית.
נסתבקר את התוכנית ונתקפל מכאן. קלינט, תודה רבה לכל המאזינים. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. נהיה טוב.